הקצה משודרת מול פני BPM, המכללה של תעשיית המוסיקה. אתם עכשיו
על הקצה.
אתם עכשיו,
אתם עכשיו על הקצה.
הקצה,
הקצה,
הקצה.
Welcome. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Movies is magic.
Cinemascope, Cinemascope in Yair Rave.
Radio Rahim.
So, yeah, that's the radio. That's the radio. This is the radio.
אהלן, סימסקופ ברדיו קצה, תוכנית מספר 192, 16 באוקטובר, זין בחשוון, שידור חי, השעה 2:02 דקות, יום שלישי, תודה רבה שבאתם. סינסקופ ברדיו קצה עושים עומר סנש, ספיר כהן, ליה שפיגל בן אש, חורכה כהן, אורי קדישאי, תודה לניר נימור, תודה למכללת BPM, תודה לקוואמי, תודה לכם, תודה לבן אש שגם הפיק את השידור הזה בנוסף לכל הדברים האחרים שהוא עושה לטובת התחנה. היום אנחנו נהיה עם יום הקולנוע הישראלי, היום כאמור 16 באוקטובר, מחר 17 באוקטובר, יום הקולנוע הישראלי. 32 סרטים, נדמה לי שזה מה שספרתי, יוקרנו בבתי הקולנוע כל היום, קרנו רק סרטים ישראלים בכל בתי הקולנוע, בכל ההקרנות, 32 סרטים ישראלים, חלקם כבר הוצגו לקהל, חלקם יהיו בטרום בחורות, לקראת הפצתם לבתי הקולנוע, חלקם ממש בחורות עולמיות, הקרנה הראשונה שלהם אי פעם מול קהל בכל קונסטלציה, לסרטים שאני אנסה לראות מחר כי אותם עוד לא ראיתי, אבל את הרוב הגדול של הסרטים כבר ראיתי, לכן אני יכול בשעה הקרובה לעשות לכם סדר ולדבר איתכם קצת מה כדאי לכם לראות מחר ביום הקולנוע הישראלי, ולעשות סדר בין הסרטים שכבר הוצגו בין הסרטים שיגיעו בתחום בחורות בחודשים הקרובים. אז נעשה קצת סדר וניתן לך גם איזשהו סוג של תמונה כוללת על מצבו של הקולנוע הישראלי. אתמול ביום שני עבר בקריאה שנייה ושלישית תיקון לחוק הקולנוע הישראלי, ואנחנו זה היה נורא מלחיץ בדרך אליו, כי הכוונה הייתה כוונת זדון של משרד התרבות להרע על הקולנוע הישראלי, להזיק לו, להשתלט עליו מבחינת תכנים, ניסיון של להפוך אותו קולנוע מצונזר, קולנוע מדוברר, קולנוע מתועמלן. בסופו של דבר מה שיצא, אז אני לא יודע לגמרי עד הסוף בדיוק איך לתת כותרת הדבר הזה, אבל הכותרת העיקרית היא ש נגמר בזה שהתווסף כסף לקולנוע הישראלי, עוד 20 מיליון שקל. אז זה מדהים. התקציב עלה מ-80 מיליון שקל בשנה ל-100 מיליון שקל. בספר התקציב הישראלי זה נורא מעט כסף, אבל לקולנוע הישראלי זה כמות עצומה של, של דברים. עכשיו, בתוך זה יש גם כל מיני תיקונים לחוק הקולנוע, שהם לא נראים כל כך חיוביים, אבל אני מנסה ככה להיות אופטימי, למרות שזו שנה שקצת מגרדת לי את הפסימיות, אבל אני מנסה להיות אופטימי ולהגיד, אוקיי, ב-20 מיליון שקל, אז לפחות הקולנוע לא ייפגע, קולנוע ישראלי, לפחות המצב הקיים לא ייפגע. ואז ב-20 מיליון שקל, שרת התרבות תוכל לעשות את המשחקים שהיא רוצה לעשות של קולנוע בגוון יותר פוליטי וכן הלאה. זה כרגע הפרשנות המיידית שלי, לנסות לצבוע את מה שקרה אתמול בכנסת בצבעים חיובים, אבל אין ספק, והתחושה היא שלפחות לגבי הדיבור של שרת התרבות לא באה מתוך אהבת קולנוע, היא באה מתוך זה שהיא רוצה שהקולנוע יהיה כלי מדינה, כלי פטריוטי. אני חושב שזה חוסר הבנה של תרבות, כי תרבות תמיד צריכה להיות נורא מורכבת, צריכה להיות בעיני המתבונן, שכל אחד יוכל לפרש את היצירה הזאת בעיני רוחו, מי שאנשים ממהרים להיפגע מסרטים, אבל אחרים יכולים לראות בסרטים דברים אחרים, לקרוא קריאה חתרנית. זו תרבות ואומנות כשהיא גדולה, כשהיא מצליחה להכיל בתוכה את כל הגוונים ואת כל הניחוחות ואת כל, את כל המשמעויות. אבל טוב, לא כולם מבינים תרבות, גם אם הם אחראים לזה. אז אוקיי, אז תכף אנחנו נתחיל עם המלצות והזהרות, יהיו גם הזהרות. מה לא שווה אפילו 10 שקלים מחר ביום הקולנוע הישראלי. אנחנו נגיע עד לרזולוציה הזאת, יום הקולנוע הישראלי, על זה אנחנו נדבר היום. נתתי כבר את הקרדיטים. אמרתי לכם שאנחנו כבר ב-16 באוקטובר וזיין בחשבן, ושבן אשם מפיק, ואני הירווה, וגרסה מורחבת של כל ההמלצות תוכלו למצוא בבלוג שלי, בסינמסקופ, אז מתחילים עם מוזיקה.
רוב הזמן נעים, הכל בקצב מכוון, הכל עובד כמו שרצינו פה בערך. רוב הזמן הולכים, בדרך כלל יודעים לאן, אבל גם דרך קצת שבורה, ידיים דרך. רוב הזמן רואים הכל בעין נקייה, ביום עובר והנה שוב הכל בסדר. רוב הזמן רודפים את האור ממש עד השקיעה, חיים בינתיים זורמים במים. ורוב הזמן אני שותה שלום, או לפחות בדמיוני, מכל מקום רואים הכל טיפה אחרת. רוב הזמן אמת והיא סבוכה וצבעונית, ורק ביחד עוד נבין מה היא אומרת. רוב הזמן מוצאים מקום ממש לכל אחד, אפילו לי ולמשוגעים כמוני. רוב הזמן רודפים שלום שלא יהיה לבד, פושטים ידיים, פוקחים עיניים. ורוב הזמן אני שותק, מקשיב ללב שמתחבר ומתנתק, שוקע בחלום ישן ומתעורר.
כל המוזיקה שנשמע היום כולה לקוחה מתוך סרטים ישראלים שתוכלו לראות מחר ביום הקולנוע הישראלי, אז קחו את זה בחשבון. והשיר היה של נתן גושן, מתוך סיפור, השיר נקרא סיפור אחר, מתוך הסרט סיפור אחר, זה השיר שמלווה את הקרדיטים של סוף, סוף הסרט, הסרט חדש של אבי נשר. תכף נדבר עליו, אני חוזה וצופה, זה לא כזאת חוכמה, שזה יהיה הסרט הכי מבוקש מחר ביום הקולנוע הישראלי, סרט שעולה כבר בסוף השבוע הבא, סרט שכבר מדברים עליו, שומעים עליו, אז אני חושב שלא מעט אנשים ירצו לראות, גם בעשרה שלים ובשקלים, וגם מוקדם לראות את סיפור אחר, ונתן גושן הוא גם אחד השחקנים בסרט, הוא סרט ראשון שהוא עושה כשחקן, והוא ממש לא גונב את ההצגה, אבל הוא מאוד מרשים שם בתור זמר שחוזר בתשובה, זה התפקיד שלו, ויש שם לא מהשירים שלו, שירים חדשים שהוא כתב לסרט, והקטע שמלווה אותנו, הקטעים שמלווים אותנו ברקע, הם של אופיר לבוביץ' מתוך הפסקול של הבלתי רשמיים. ופה הנה נתחיל עם הכותרת הגדולה הראשונה שלי. יש לי בעיה נורא גדולה עם הקולנוע הישראלי בשנת 2018. עכשיו שוב, אם אתם עוקבים אחרי מה שאני כותב או אומר פה, אני סוג של פריק של הקולנוע הישראלי, אני אוהב סרטים ישראלים, הם מדברים אליי, אני אוהב את מה שקורה עכשיו בקולנוע הישראלי, ולכן כשפתאום אני רואה כזה מקבץ של הסרטים, הסרטים שהתחרו ב-2018 בפרסי אופיר, אז ואני לא ממש אוהב אף אחד, אני חלק אני מעריך, חלק מהם אני מוצא באיזשהו סוג של התחלה של כישרון, חלק, כל אחד אני מוצא איזשהו משהו, אבל אין ממש סרטים שאני אוהב, למעט שניים, רק שני סרטים, והם לא התחרו על פרסי אופיר, עד כדי ככה המצב היה קשה השנה. שני סרטים שבאמת אהבתי, שהיו החבילה המלאה של מה שאני מחפש בקולנוע, בלי אפולוגטיקה, בלי להיות סלחן, בלי להגיד אוקיי, זה בוסרי וחיבבתי את זה, אלא ממש החבילה המלאה של צילום, תסריט, משחק, שילוב של הומור ודרמה ומוזיקה. ושני הסרטים האלה הם הבלתי רשמיים, הסרט של אלירן מלכה, שהפסקול שלו אנחנו שומעים ברקע, והסרט של אבי נשר סיפור אחר, שעולה בשבוע הבא. אלה שני הסרטים שהם מבחינתי כרגע, ממש סרטי קולנוע, ושהם רואים לתשומת הלב שלכם. הסרט של אלירן מלכה כבר מוקרן מאז הקיץ ברציפות, הצלחה ככה ככה, לצערי, אני חושב שמגיע לו יותר, ואני מקווה שהרבה אנשים שפספסו אותו מכל מיני סיבות במהלך ההקרנה שלו בבתי הקולנוע, ישלימו אותו מחר ביום הקולנוע הישראלי. להערכתי, למה שאני שומע, מבחינת כרטיסים הוא כבר, הוא עומד על משהו כמו 50-60 אלף כרטיסים, וזה פחות או יותר לשם הוא מגיע, זאת אומרת, יש סיכוי, יש אפשרות שמחר ישדרגו לו את המעמד בעוד איזה, נגיד, 10,000 כרטיסים עם הקהל ירצה לראות את שולי רנד, והקהל העצום ששומע את התוכנית הזאת ישמע ויקשיב להמלצה שלי, אז אני מקווה שהוא יצליח להגיע ל-60-70 אלף כרטיסים, שזה כבר השיחה נעה מבחינת ציבור, כן, 10,000 כרטיסים ב-10 שקלים, זה לא משדרג את קופת הסרט, אבל זה כן אומר שהסרט הגיע לקהל מסוים. אז קודם כל הבלתי רשמיים, את זה הזדמנות שלכם להשלים, אם לא ראיתם את זה, סרט עם שולי רנד, סרט שהכותרת שלו אני יכול להבין איך היא מרתיעה הרבה מאוד אנשים, אבל היא לא צריכה להרתיע אותם, סרט על לידת שס, אבל זה לא על זה, זה סרט עם גרוב מדליק, ומעין, אני חייב להגיד את זה, מין סוג של סרט שודים או סרט גנגסטרים ישראלי, שבהם הגיבורים רוצים לדפוק את הקופה, אבל לא לשדוד בנק, אלא להיכנס לתוך המערכת הפוליטית ולהרבב אותה מבפנים, והם הולכים ומקימים חבורה בשביל לעשות את זה. הרעיון הזה של להקים חבורה ולשנות את השיטה מבפנים, זה עשוי באמת גם כתוב נורא יפה, גם ליהוק פנטסטי של שולי רנד ויעקב כהן, יגאל נאור וכן הלאה וכן הלאה. ובאמת, סרט מוצלח מאוד, שאני חושב שכל מי שראה אותו יופתע ממנו. וכל מי שחושב שהוא משהו, אם אתם חילונים, אתם חושבים שזה דתי, אם אתם דתיים, אתם חושבים שזה יהיה אנטי-דתי, ואם אתם אשכנזים, חושבים שזה יותר מדי מזרחים, אתם מזרחים שאתם חושבים שזה יהיה כל דבר שאתם חושבים שהסרט יהיה, הוא לא. אז לכו לראות אותו, ואני חושב שהוא מאוד מאוד יפתיע אתכם. ובאמת, אני חושב, אחד הסרטים הכי טובים שנעשו בארץ בשנת 2018. ולצידו סיפור אחר. עכשיו, על סיפור אחר, אני רוצה לדבר מאוד מאוד בהרחבה בשבוע הבא, רגע לפני שהוא יוצא, אז אני רק אגיד לכם, תקשיבו, אבי נשר, אתם יודעים מה אתם מקבלים, זה סעודה מובטחת, שזה אלירן מלכה, שזה היוצר של השבבניקים, ולא ראיתם שום דבר שלו בקולנוע, אז אני צריך למכור. אבי נשר, אתם יודעים, אבי נשר יודע לתת את החבילה המלאה של הקולנוע, את הארוחה המלאה של הקולנוע, זה מצחיק, זה נוגע ללב, זה מדבר על החיים שלנו, זה סופר מסחרי, זה סופר נגיש. אני חושב שהבעיה של הרבה אנשים בסביבה הקרובה שלי עם אבי נשר, זה כי הוא נגיש, או לדעתם נגיש מדי. אבל בעיני הסרטים של אבי נשר הם תמיד הרבה יותר מתוחכמים ממה שנדמה בצפייה ראשונה או בצפייה שטחית. אז נכון, יש שם אלמנטים מצד אחד של קומדיה, מצד שני של מלודרמה. אבל בסרט הזה יש משהו, זה סרט ששוב עוסק בנושא של דתיים וחילונים, משפחה שנקרעת, בעקבות ההחלטה של הבת ג'וי ריגר לחזור בתשובה. האימא מאיה דגן מאוד מתנגדת לזה, מזיקה את האבא הגרוש, הבעל הגרוש מחול, יובל סגל, ויחד שלושת החילונים, האימא, האבא והאבא של האבא, שמגלם אותו ססון גבאי, יוצאים למשימה לחזיר את הבת לחיק המשפחה, לחיק החילוניות, לחיק הנורמליות במרכאות, לפי מה שהם רואים את זה. ואבא מתחיל להבין שיש פה, כמו שהשם של הסרט אומר, סיפור אחר בעצם. האופן שבו האנשים מספרים לו את הסיפור של מה שקורה, הוא לאו דווקא הדרך הנכונה לספר את הסיפור. ויש מהלך מרתק. מבחינת תסריט של, אם תראו את הטריילר, אתם תראו שגם הטריילר לא מסגיר את זה. יש שוב, השם נורא יפה, בהתחלה חשבתי שהשם נורא בנאלי, סיפור אחר, אבל כשרואים את הסרט, אז מבינים שהשם נורא מתוחכם, כי יש סיפור אחר, שכזה צץ מאחורנית, ומנהל איזשהו סוג של מערכת משיכת חבל בין הסיפור הראשי ובין הסיפור השני, אז זה סיפור אחר. אלה שני הסרטים שאני קודם כל ממליץ לכם, לראות. עכשיו, יש בבתי הקולנוע עכשיו כמה וכמה סרטים שזאת הזדמנות טובה שלכם להשלים אותם, אם לא ראיתם אותם עד עכשיו, אז אמרתי הבלתי רשמי, מקום ראשון. עוד סרט שחיבבתי, שוב, אני קצת מסייג, כי יש בו משהו בוסרי, אבל הוא נורא שנון, ויש בו רעיונות קולנועים נהדרים, סרט שנקרא אוויר קדוש, שביים שעד ישרור, זה גם סרט שאני חושב שכדאי לכם לראות, אחרת הוא פשוט ייעלם עוד שנייה מבתי הקולנוע, ולא תספיקו לשים לב לקיומו. אז תראו את אוויר קדוש, זה סרט תוצרת נצרת, ושוב, קורה משהו נורא מעניין בנצרת, אני חושב שאיכשהו לא הספקנו לדבר עליו פה אפילו, אז כדאי לכם לשים לב לאוויר קדוש, שזה בדיוק ההזדמנות להשלים את זה. עוד סרט שאתם צריכים להשלים ממה שיש עכשיו בבתי הקולנוע, ושוב, אם לא תזדרזו עכשיו, תאבדו את ההזדמנות, סרט שנקרא Voice Over, זה נמצא בעיקר בסינמטקים, זה מקבץ של סרטים קצרים בהשראת הסרט לאט יותר של אברהם אפנר. אז קודם כל הזדמנות לראות את לאט יותר בעותק דיגיטלי חדש ומשוחזר, שזה מתנה בפני עצמה, ויש שם שישה סרטים נוספים שלפחות שלושה אם לא ארבעה מתוכם ממש טובים, אז כדאי לכם לראות. וממש גם סרט שלא מספיק מדברים עליו, והזדמנות לראות אותו. עוד משהו שכדאי לכם להשלים, זה את יונתן אגסי הציל את חיי, סרט התעודי של תומר היימן. שוב, הוא לא לכל אחד, הוא סרט בוטה מאוד, ממש סרט שנכנס מתחת לאור פיזית, כי הוא גם עוסק בסמים ועוסק בפורנו. לא, סרט שלא כל אחד יכול להתמודד עם גם עם הוויזואליה שלו, וגם עם המטען הרגשי המאוד מאוד מפתיע שיש לסרט הזה, והוא כבר למיין להיט בעיקר בקולנוע לב. ושוב, זאת הזדמנות להגיד לכם, אוקיי, אתם הולכים להשלים את הסרט הזה עכשיו. ושוב, יום הקולנוע זה 10 שקלים לכרטיס, אם אתם מזמינים מראש כדי להבטיח שיש לכם כרטיסים, זה 14 שקלים לכרטיס, בסינמטקים אין אפילו את ה... למיטב ידיעתי אין אפילו את העמלה, וזו הזדמנות לראות, לדעתי לפחות 3 סרטים ביום. אז אל תבחרו סרט אחד, אלא תבחרו 3 סרטים, ואני אגיד, אני חושב, אני אומר את זה הרבה פעמים גם בפסטיבלים, ובייחוד בימי הקולנוע הקודמים. ב10 שקלים לסרט, אתם יכולים לזפזפ. אם אתם נכנסים לסרט, ולא התחברתם, ואתם מוזיש לכם רשימה, ואתם רואים שעוד 10 דקות מתחיל סרט אחר, צאו, תכנסו לסרט אחר ב10 שקלים. זה לא כזה בגדיל, תרגישו פעם איך זה להיות מפיץ קולנוע בפסטיבל קולנוע שעובר בין אולמות ומחפש את ההברקה הבאה. אז גם, לדעתי גם זה מותר לעשות. זה לא מחייב. עוד סרט שאני חושב שהסרט שאתם לא צריכים המלצה ממני עליו, גם כן הייתי פונת מסויג לגביו, אבל זה באמת מסתמן. שני הסרטים הבאים הם בעצם הלעיתים הגדולים של הקולנוע הישראלי עד עכשיו, שרוכים של ינקול גולדווסר, שאני מודה, ואמרתי את זה פה, וכתבתי את זה, אני מודה, יש בסרט הזה משהו שנוגע לליבי, למרות שמבחינה קולנועית הוא לחלוטין לא הטעם שלי, סרט מאוד לא משוכלל מבחינה קולנועית, אבל יש בו משהו, יש בו משהו שעובד רגשית, ואני לא יכול להתכחש לזה ולהכחיש לזה, והקהל קולט את זה. הסרט גם הגיע בסביבות ל-50-60 אלף צופים, אבל הוא עשה את זה כבר בחודש, אז יש לו סיכוי להגיע הרבה יותר גבוה מזה. אני לא חושב שהוא יעבור את ה-100 אלף, אבל הוא יגיע מאוד קרוב ל-100 אלף כרטיסים, ומן הסתם עוד 10,000 כרטיסים יתווספו לו ביום הקולנוע. אני חושב שזה יהיה אחד הסרטים היותר מבוקשים. ולבסוף, מבין הסרטים שכבר מוקרנים עכשיו, או הוקרנו בבתי הקולנוע, שוב, זאת לא ממש ההמלצה האישית שלי, אבל אני יודע שרבים מכם ינצלו את היום הזה כדי לראות את הרופא מברלין. שקודם כל חוגג את יום הקולנוע השני שלו, אני ראיתי אותו בפעם הראשונה, בדיוק לפני שנה, ביום הקולנוע הישראלי הקודם, אז ראיתי אותו, והנה הוא מגיע כבר ליום הקולנוע השני, בינתיים הוא זכה בפרס אופיר, הוא נציג ישראל לאוסקר הזר, אני חושב שהרבה אנשים של פספסו אותו בזמן אמת, יוכלו לראות אותו עכשיו שוב, ולשפוט האם הגיעו לזכות בפרס אופיר או לא, 120 אלף איש כבר ראו אותו בבתי הקולנוע, הוא כרגע הלהיט הכי גדול של הקולנוע הישראלי לשנת 2018, הוא יצא בינואר, עכשיו 120 אלף לסרט ישראלי זה יפה, אבל בתור הסרט הישראלי הכי מצליח, ואנחנו כבר באוקטובר, זה מספר נורא נמוך, זה שנה חלשה מבחינת הקולנוע הישראלי בקופות ומבחינת הקהל, אז אני מניח ומקווה שסיפור אחר יעשה מספר שהוא 150 אלף ומעלה, אם לא 250 אלף, אני מקווה אפילו, אבל הוא באמת, להבין שיש את הרקורד הזה להביא קהל, יש קהל שהולך אחריו, אז כרגע אני רואה 3 סרטים שהם יהיו שוברי קופות, או סרטים שהם מצליחים בקולנוע הישראלי. האם יהיה עוד? האם יהיו עוד סרטים כאלה? אז אלה הסרטים שאותם אתם יכולים לראות כבר היום בבתי הקולנוע, במחיר של 40 שקלים, או אם תחכו, תראו אותם מחר, וכדאי לכם לראות אותם, כי אם לא, אז הם פשוט ייעלמו בבתי הקולנוע. כל שאר הסרטים הם סרטים שעוד לא יצאו, והם יצאו בקרוב, ועליהם אנחנו נדבר עוד מעט, מה כדאי לראות מבין הסרטים בהקרנות הטרום בכורה. שלהם. בגלל שדיברתי הרבה על הבלתי רשמיים, אמרתי מקודם, הבלתי משוחדים? הבלתי רשמיים, סרט של אלירן מלכה, אז הנה השיר מתוכו, זה השיר שפותח את הסרט, סרט שיר מהרולר שלו, זה שי צברי, יחד עם שולי רנד, עננו. בגלל ששמים ממש חלש בפדר הזה, אז נעשה לשי צברי מערוף, נעביר אותו לנגן השני, ונראה מה קורה עם הפדר הזה. טוב. כן, כן, מתוך הבלתי רשמיים, שי צברי ושולי רנד, עננו. טוב, אז קודם כל אני אגיד משהו כזה, מה אני אגיד לכם, מסויג או אפולוגטי קצת. רגע, בואו נשים מוזיקה ברקע, שנייה. כן? יופי, כן. עדיין, שוב, מהפסקול, זה אופיר לובביץ' מהפסקול של הבלתי רשמים. תקשיבו, 10 שקלים, תנסו. אז אני, אם אתם ממש מתלבטים, אני נותן לכם כל מיני דברים שאני חושב שכדאי לכם לראות. אבל אם יש לכם איזשהו חשק לראות סרט, או לנסות סרט שהוא מנוגד למה שאתם חושבים שאתם תאהבו, אז זה בדיוק היום. לדגום אותו ולנסות אותו. אז אתם, אם אתם, יש לכם תחושה שאתם יודעים מה אתם רוצים, אז לכו ותראו את זה ותתעלמו מההמלצות שלי. אם אתם לא יודעים כלום מה אתם רוצים, אז אתם יכולים להשתמש בהמלצות שלי. אני אומר את זה כי בין השאר שאלו אותי, הם ללכת לראות את הנשף. עכשיו, הנשף הוא לא נמצא בהמלצות שלי, מצוות שלא אהבתי. אבל אם מישהו יש לו איזושהי, מאיזושהי סיבה רצון לראות את הנשף, אז זה בדיוק הזמנות לראות את את הסרט. אז כן, אז תדעו גם להתעלם מההמלצות שלי ולא לבטל אותם. שוב, בוודאי שזה מגיע ל10 שקלים. אוקיי, אז יש עכשיו מקבץ של סרטים שחלקם, או כל הסרטים הבאים, התחרו כבר על פרס אופיר, הוקרנו בהקרנות אקדמיה, הוקרנו בפסטיבלים בארץ, וחלקם הוקרנו בפסטיבלים בחול. וזאת הזדמנות לראות אותם לפני שהם מפוצים לבתי הקולנוע. עכשיו אני אגיד את העניין. כולם סרטי ביקורים. 2 מהם סרטי ביקורים של במאיות, ואחרים סרטי ביקורים של במאים. ובכולם יש משהו מעניין. הכי מעניין מבחינתם, סרט שהכי נורא הופתעתי ממנו ומאיך שהוא תפס אותי, זה סרט שנקרא כאן ועכשיו, שביים רומן שומונוב. סרט שנראה קצת כמו סרט דוקומנטרי, נורא נורא ריאליסטי, על חבורת, על להקת היפ-הופ, רפ מאשדוד, עולים חדשים מרוסיה שמנסים להתקבל לתחרות עם החרוזים שלהם ועם הקצב שלהם, ותוך כדי זה שהם באמת צריכים להתמודד עם חיים מאוד מאוד לא קשים, באמת ממש עם מצוקה של פרנסה ושל קיום ושל קליטה ושל חברה וכן הלאה. ומצד אחד על להילחם על החיים, מצד שני להילחם על מקומם בתוך התרבות ובתוך האומנות, ואיכשהו לבטא את העולם הזה. את העולם הזה באמצעות ביטים וחרוזים. אז אני מודה שבאמת הנושא של מוזיקה נורא נורא חשוב לי בסרטים. אז אולי זה לא מקרי שחלק גדול מהסרטים שאני נורא מדבר באדם, סרטים שיש בהם איזשהו אלמנט מוזיקלי מאוד חשוב. אז גם בבלתי רשמיים יש הרבה מוזיקה, וגם בסיפור אחר של אבי נשר יש הרבה מוזיקה, וגם בכאן ועכשיו יש הרבה מאוד מוזיקה שממש, מוזיקה שאינטגרלית לתוך הסיפור. אז כל מה שהוא אולי בוסרי מבחינה קולנועית, בסרט הזה, איכשהו עובד לי, כי הוא מוצדק מבחינה מוזיקלית. יש לסרט אנרגיה נורא נורא גדולה, ואיזושהי תחושה של אנשים שאני לא מכיר את רובם, אבל הם כאילו נוגעים לי ללב. אחד מהם, שחקן שראיתי בעבר, גם מישהו שמגיע מעולם ההיפ-הופ הרוסי, רפר בשם וולקן, שראיתי אותו בסרט שנקרא פנתר לבן. הוא היה נפלא ומדהים שם, והוא נפלא ומדהים כאן. אבל כל החבורה הזאת נגע ללב. אז מבין הסרטים שעוד לא שמעתם עליהם, ועוד לא היה להם קמפיין פרסומי, תרשמו לפניכם כאן ועכשיו, שוב, שם נורא בנאלי, אבל נו, מה לעשות? רומן שומונוב הוא הבמאי, סרט ביקורים שלו, ממש טוב, ממש פשוט תלכו ותראו אותו. ופה אני מגיע לחלק הקצת יותר מסובך של הדיבור שלי. הזדמנות, בגלל שזה מעין פסטיבל קולנוע, זה הזדמנות לקחת קבוצה של סרטים ולשאול דרכם את הקולנוע הישראלי ואת הקולנוענים בישראל, בייחוד הקולנוענים צעירים, מה קורה איתכם? מה הסיפור שלכם או מה קרה? הייתה איזושהי מגפה מאוד משונה בקולנוע הישראלי, שבא לידי ביטוי ב... תנו לי לספור אחת, שתיים, שלוש, ארבעה סרטים, חמישה סרטים, חמישה סרטים שסובלים מאותו סימפטום, כאילו שהם נדבקו אחד מהווירוס של השני, סרטים שהם מאוד מעניינים, שאת כולם עניינו אותי לראות, כולם התחילו נורא טוב, כולם מרתקים מבחינה ויזואלית, כלומר, איכשהו ישראל שפעם היה דימוי לקולנוע ישראלי שהוא נורא מכוער, אז הסרטים הישראלים יפהפיים, הצלמים הישראלים הם אדירים, עושים דברים מדהימים ממש, אבל סטורי טלינג, מה קורה לסטורי טלינג? מה קורה לספר סיפור? מה קורה לבנות דרמה? עכשיו, אני לא יודע את מי להאשים, אני בדרך כלל אומרים תסריט, התסריט לא טוב. אני יודע שהישראלים יודעים לכתוב תסריט בניגוד למה שאומרים, אבל איפשהו הכוונות הטובות מהתסריט מן הסתם התפרקו בדרך, או בצילומים, או בעריכה, או משהו אחר. וכל הסרטים האלה, משהו שם משתבש. עכשיו, מה פתאום שאני אבוא בטענות לסרט על סטורי טלינג? הרי אני אוהב את הסרטים כשהם הכי אבסטרקטים, אני אוהב סרטים שהם שלוש שעות בשעות אחד, אני אוהב סרטים שהם בשחור לבן ולא קורה בהם שום דבר. ואז כאילו, ואני כל הזמן אומר שסרט זה לא סיפור, סרט זה לא רק סטורי טלינג, סרט זה לא עלילה, עלילה זה רק אלמנט אחד בתוך הסרט. זה האג'נדה שלי, זה ממש אני אומר, כאילו, שפסיקו לספר לנו סיפור. אם אני, מקודם כזה... דיברתי בחצי התלהבות על סרוכים. סרוכים זה סרט של סיפור, סרט של דמות, של סרט שמקדם לנו איזשהו סוג של רעיון והתפתחות ומה יקרה הלאה, והוא נורא חלש בקולנוע שלו. אז אני פחות מתלהב מסרטים האלה, יותר מתלהב מסרטים שיש בהם איזשהו סוג של אמירה קולנית חד משמעית, ושהסיפור הוא רק איזשהו סוג של קונטור, של מסגרת כללית של דמויות ושל התרחשויות. אלה סרטים שבאמת אני מעדיף, סרטים שדורשים את תשומת הלב. אז מה פתאום אני עכשיו בא בטענות לקולנוע הישראלי ואומר לו, מה קרה לסיפור שלכם? הסיבה לכך היא כי כל הסרטים האלה הם כולם סרטים שהם סרטים שהם קודם כל סרטי עלילה. הם סרטים שבאים מתוך ז'אנר סיפורי. בייחוד שניים מתוכם, הד ומראות שבורות. שניהם באים מתוך העולם של, נקרא לזה, הקולנוע האפל, סרט המתח, הפילם, נואר, הד. יש לו את אחת הפתיחות הכי יפות שראיתי בקולנוע הישראלי המון זמן. קודם כל מבחינת הצילום שלו, הלוקיישנים שלו, איזשהו סוג של סטייל, איזשהו סוג של שפה קולנועית, הכל נמצא שם בפתיחה של הד. אנחנו לומדים על דמות, על זוג, על האינטימיות שביניהם. יש איזשהו סוג של אוצר מילים קולנועי שעוסק במחילות ובמנהרות ובאוזניים ובשמיעה. הכל מתחיל נורא נורא טוב לקראת איזשהו סוג של סיפור מעין בלשי, סיפור מתח על בעל שעוקב בקנאתו אחרי אשתו, ומגלה משהו היום ונורא. אבל זה אומר, וואו, סרט שקשור בהזנת סתר, סרט של שמיעה, של מישהו שעוקב אחרי אשתו, ומגלה משהו, אומר, וואו, אנחנו, זה השיחה, זה קופולה, זה משהו, הולך להיות פה משהו פנומנלי, ואז בערך באמצע הסרט, אפילו לפני זה, משהו פשוט כאילו נגמר, כאילו שנכבה המנוע, והמכונית הזאת פשוט ממשיכה לנסוע הלאה בלי גז, אומר, לאן נעלם הסיפור? הסרט עדיין נראה טוב, עדיין יש לו אווירה, עדיין יש בו איזשהו סוג של השתדלות, אבל לאן נעלם המתח שחשבתי שהולך להתגבר? מה קרה לסיפור? אותו דבר מראות שבורות, גם סרט ביקורים, גם סרט שמתחיל נורא טוב, שירה הס ויפתח קליין, התפקדים מרשים בתור אב ובת, שיש ביניהם איזושהי מערכת יחסים חולנית, אלימה, באמת, זה הטריד, זה הציק, זה היה מבוצע טוב, זה היה נורא מעיק, זה באמת התחלה נורא טובה של סרט, ואז פתאום הסרט לוקח איזושהי פנייה ימינה באיזה שביל צדדי, והולך לכיוון אחר, ואני אומר, לאן הלכת? אני הפסקתי לעקוב, אני לא יודע לאן אתה הולך. ולפעמים אני מחפש את ההפתעות האלה, אבל משהו שם השתבש בדרך. אז שני הסרטים האלה הם שני הסרטים שממש ראיתי אותם והתלהבתי, ואז באותה מידה שהתלהבתי, התאכזבתי משניהם. ואני שמח שאני יכול לדבר על שניהם ביחד, כי אני לא יודע אם הם יופצו במקביל אחד לשני, כדי שתהיה לי הזדמנות לדבר על שניהם ביחד, אבל פתאום הרגשתי שקורה משהו, הסרטים האלה לא קשורים אחד לשני, אני לא יודע אם הם יוצרים, מכירים אחד לשני, אני לא יודע מה, אבל כאילו שמישהו בשלב כלשהו של עציית הסרט, או בכתיבה, או בצילום, או בעריכה, משהו שם התפזר, משהו השתבש, או איזשהו סוג של רעיון לתפנית או לכיוון אחר בעלילה, ושאני לא רוצה להגיד שזה לא עבד, אבל לי זה לא עבד. לא, יותר מן זה, זה הזיק לי. זה פגע לי בצפייה. בסרט, כי הרגשתי שהיוצרים יודעים איך להתחיל את הסרט, הם לא יודעים איך לגמור אותו. אז זה ממש הציק לי. שני סרטים נוספים מאותו כיוון, אבל ששם הבעיות הן קצת יותר קטנות, גם הם שני סרטי ביקורים, אבל של במיות, פרה אדומה ועץ תאנה. פרה אדומה הוא הסרט מהמקבץ הזה שהכי חיבבתי, הוא גם מתחיל טוב וקצת מתמסמס בהמשך, אבל יחסית הוא נשאר באותה אנרגיה כפי שהוא נפתח, הוא לא סרט שמגיע לסיעים נורא גבוהים, אבל גם לא נופל עמוק מדי, הוא פשוט סרט חביב מאוד, ממש חיבבתי את הדמויות, חיבבתי את השחקנים, אהבתי אותו, לא השתגעתי אליו, אהבתי אותו, וגם פה נראה שרוב התחמושת נמצאת בתחילת הסרט, ולא שומרים אותה לסוף, אז החיבה שיש לנו בתחילת הסרט לא נשמרת עד סופו, ועץ תאנה, שהוא הכי קרוב לסרט שהיה יכול להיות רק אווירה, רק סרט של אווירה, שלוקח אותנו לעולם אחר, סרט שצולם באתיופיה, ועלילתו מתרחשת באתיופיה של סוף שנות ה-80, דובר אמהרית, סרט שבימה אלמורק דוידיאן, במאית שהיא עלתה בצעירותה מאתיופיה, ובעצם מספר את סיפור ההגירה שלה, סיפור ההכירה שלה, לא ההגירה, לא הנחיתה בארץ, אלא העזיבה של המולדת. כבר פרויקט נורא מרשים, זכה בפרס אופיר על הצילום של דניאל מילר, גם פרס אופיר וגם פרס בפסטיבל חיפה על הצילום, ובאופן תיאורטי הייתי אומר, שאם זה רק סרט שהיה מין סרט אנגלופולוס כזה, שמתמקד במשב הרוח בבעלים של עץ התאנה, הייתי פשוט מתמוגג מהסרט הזה. אבל הוא מנסה לספר סיפור, הוא מנסה להערב אותנו בחיים של הדמויות האלה, ושם הסרט עובד פחות טוב. אז כל עוד אני מסתכל עליו כעל איזשהו סוג של פורטרט של חיים, של זה לא קהילה יהודית, של יהודים בתוך הקהילה באתיופיה, כשמתחילה מלחמת האזרחים, ומה שקורה במקביל לזה, שמנסים גם לחלץ אותם משם ולהעלות אותם ארצה, אז כל עוד זה היה רק איזשהו סוג של תמונה אימפרסיוניסטית של נופי אתיופיה, זה היה מספק אותי, אבל כל אלמנט שאמור להיות אלמנט דרמטי, בסופו של דבר בסרט הזה, נותר קצת בנאלי. אנחנו נגמרים בסוף, נשארים בסוף הסרט, אומרים, אוקיי, מה היה הקונפלקט הגדול בסרט, ומה היה הפתרון הגדול בסרט? לא לגמרי הבנתי או התחברתי לזה. אבל יחסית הוא הסרט שהכי דומה לאיזשהו סוג של משהו שהוא קצת יותר אבסטרקטי, אז היעדר האלמנט הסיפורי בו הוא קצת פחות מורגש. אוקיי, אבל אמרתי לכם, נשף גם יוצג ביום הקולנוע, סרט של צמד במאים שנורא נורא אהבתי את הסרטים הקודמים שלהם, ואת הסרט הזה לא אהבתי, אבל מאוד אהבתי את המוזיקה שלו. אז אם אתם בכל זאת רוצים לראות את הנשף, אז יאללה, תעשו את זה, אבל אני רוצה לנגן את השיר של עברי לידר מתוכו. זה מתוך הנשף.
כשאני חולמת הדברים פשוטים כמו להרים ידיים
שיש בלב שאני אקום אני אגיד ככה זה אני וזה לתמיד שאולי תרצה ותאהב אותי כמו בחלום רק באמיתי כולם יראו אמצע רחוב כמו כוכבים רק שמקרוב שאני אבוא ואני אראה ושיפתח מה שיש בלב שאני אקום ואני אגיד ככה זה אני וזה לתמיד שאולי תרצה ותאהב אותי כמו שבחלום
עברי לידר מתוך הנשף. עכשיו נעבור לאזהרות, כי גם את זה, תראו, מה זה, לא תמיד כיף להזהיר נגד סרט ישראלי, אבל אנחנו פה ב-32 סרטים, צריך לעשות סדר ולהגיד לכם מה קורה. בין השאר, כי אני לא בטוח שלפחות על הסרט הבא, אני לא חושב שאני אדבר עליו, גם אם הוא יופץ בבתי הקולנוע, כי הוא אני לא יודע אפילו, אני לא יודע אם להגיד, לקרוא לו אפילו סרט. אבל הוא משובס לדי הרבה הקרנות, אז תשימו לב, קוראים לו פיניטה לקומדיה, ובתפקיד הכנראה ראשי שלו משחק אסי דיין. עכשיו אתם בוודאי נורא תופתעו, אבל אסי דיין נפטר לפני 4.5 שנים, איך הוא מופיע בסרט. אז זה כבר עדות ראשונה למה שמצפה לכם. אז זה סרט שאסי דיין צילם לפני די הרבה זמן, והוא היה אמור לגלם בו את בטהובן, אני חושב, מוצרט, לא, אני כבר, כל הסרט הזה כבר התבלגן לי לגמרי בתוך המוח. ואז הוא נפטר, והסרט מעולם לא הושלם. ואז, בהחלטה שאני חייב להגיד שהיא החלטה שנונה, כלומר, איך לגאול חומר גלם גנוז, ומתוך הבנה שהבן אדם שמצולם בחומר גלם, זה אסי דיין, הוא מישהו שהציבור הישראלי מעוניין בו. ואז איך עושים את זה? ואז הלכו וצילמו סרט נוסף, או חצי סרט נוסף, שהוא בעצם על חבורת אנשים שהולכים לצלם סרט עם אסי דיין, ואז הקטעים שאסי דיין צילם, הם הקטעים שאותם מצלמים, אבל כל עלילת הסרט, עלילה חדשה שהוא לבשה בדיעבד, על כל מה שקורה מאחורי הקלעים של הפקת הסרט, וכל הבלגנים והרומנים שיש מאחורי הקלעים, וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, זה רעיון לא רע, אבל הביצוע, זה איזשהו סוג של תלאים של סרט, זה משהו שהוא מודבק, ואם אתם הולכים בשביל לסי דיין, אז זה מביך. זה באמת תפקיד שנעשה בשירית כוחותיו, בלי בימוי, באמת מרשים או כתיבה יוצא דופן. אז הסרט שבאמת רק משתמש בשם אסי דיין כדי לגרום לכם לראות אותו, אבל זה הכי שעריות שמישהו לקח למקרה שעריות וחימם אותם ומגיש לכם. And you can do better מזה. עכשיו, זה מדהים שיש עדיין איזושהי מיתולוגיה לקולנוע הישראלי וחומרי גלם ישנים של, של, של כמה מהאנשים האלה חוזרים וצפים. סרט נוסף, עכשיו את הסרט הזה לא ראיתי, אז אני מתנצל שאני מצמיד אותו לסרט שכבר כן ראיתי, סרט נוסף הוא אורי זוהר חוזר, שגם בחומרי גלם מצלומי סרט שהוא צילם לפני כמה שנים, מאחורי הקלעים של סרט שהוא צילם, כנראה גם נגנז, והפכו את זה לסרט תעודי. עכשיו זה הסרט שאני הולך לראות מחר, זה מרתק אותי, אני רוצה לראות סרט תעודי על אורי זוהר מההווה, אבל כן, מדהים, שאסי דיין ואורי זוהר, עדיין, הם עדיין מותגים בשביל הקולנוע הישראלי, אז יש לנו אסי דיין ויש אורי זוהר, ויש סרט חדש של אבי נשר, אז עדיין, הדור ההוא של הקולנוע הישראלי, עדיין חי ונושם בבתי הקולנוע. שני סרטים שאני חושב שהרבה מאוד אנשים שהם לא אני, ימליצו לכם לראות מחר, ואני אומר לכם בזהירות, היזהרו, אחד מהם נקרא עירום, סרט שכשהוא יופץ בבתי הקולנוע, אנחנו נדבר עליו, אני אנסה להסביר גם דברים שיש לי בעדו, אבל בעיקר רתיעה נורא גדולה שיש לי מהסרט הזה. תיזהרו, זה סרט ממש לא קל לצפייה. הכותרת שלי מבחינת הסרט הזה, הסרט אולי בתולדות הקולנוע, בוודאי בשנה האחרונה, הסרט עם הכי הרבה סצנות הקאה שראיתי בסרט, ונדמה לי שאנשים מקיים שם באמת, אני לא יודע, זו תחושה שכל מה שקורה שם קורה באמת. המון סקס בוטה והקאה וגללים וצועה. אחד הסרטים הכי פחות נעימים שראיתי. יש בו איזשהו ערך קולנועי שאני ארצה לדון בו איתכם בהרחבה כשהסרט יצא, אבל אני לא אשפוט אותו בסופו של דבר בחיבה, אבל רק אציג את הדברים שיש להגיד. אבל אני אומר לכם, אם אתם שומרים המלצות על עירום, זה הסרט החדש של ירון שני, שהיה אחד משני הבמאים של של אג'מי, proceed with caution, כמו שאומרים באנגלית, היזהרו, אל תרוץ אליו, זה סרט שיש בו משהו נורא נורא מרתיע. סרט נוסף, שהוא כבר גם קצת מדובר, הוא נקרא פרא הציל, מבוסס על ספר של דודו בוסי. גם פה יש דברים מאוד מעניינים שרצה להרחיב בהם כשהסרט יצא, ומן הסתם הוא יוצא בהפצה רחבה, כי יש לו איזשהו סוג של פוטנציאל חצי מסחרי לסרט, שאני תוהה אם באמת הוא יגשים את הציפיות שיש מאחוריו. גם הסרט הזה מאוד מאוד מרתיע אותי, או יש בו משהו מחוספס מדי, יש בו משהו שכזה נורא נורא מתלהב מאומללות ועליבות והפרשות וכן הלאה. עולם קולנועי שאני פחות אוהב להסתובב בתוכו, ולצערי גם הנשף, שוב, אני בשמחה אפרגן לכל סרט שטל גרנית ושרון מימון עשו, ובתקווה יעשו בעבר, אבל כשזה לא עובד, זה לא עובד, והנשף בסופו של דבר, ראיתי אותו כבר פעמיים, ממש בעיניי לא עובד לגמרי. אז מה אני הולך לראות? אני הולך לראות מחר את אורי זוהר חוזר, זה ממש מעניין אותי, ועוד סרט שנקרא מקוללים, שיוקרן מחר בעצם בבחורות, אמרו לי את סרט אימה, אני חושב, מוקרן מחר בבחורות העולמית, אז אלה הסרטים שאני הולך לראות מחר, וגאולה, שאני מאוד גם סרט שמבוסס על מוזיקה, אלה הסרטים שאני הולך לראות מחר, אותם עוד לא ראיתי, ועליהם נוכל לדבר בזנות בזמנות אחרת. ולסיום, ממש גם סרט שאני אומר לכם, שימו לב אליו, גם פה יש לי את אותם בעיות שהיו לי עם הסרטים הקודמים שהזכרתי, הסרטי הביקורים, אבל יש בסרט הזה איזשהו משהו שאני עוד לא לגמרי שמתי את האצבע עליו. סרט נקרא אין בתולות בקריות, הבמאית היא קרן בן רפאל, ג'וי ריגר, שנמצאת גם בסרט של אבי נשר, משחקת בתפקיד הראשי בסרט הזה, והיא זכתה בפרס השחקנים בפסטיבל טרייבקה על הסרט הזה. אז אתם יכולים לעשות מחר דאבל פיצ'ל של ג'וי ריגר, וזה מומלץ בפני עצמו, כי היא שחקנית אדירה, ממש נהדרת. אין בתולות בקריות הוא סרט פשוט עם התחלה נפלאה. נורא אהבתי את איך שהוא מתחיל, ולכן הוא מצטדר עם... והוא מצולם נורא נורא יפה. הוא מסתדר עם מה שאמרתי קודם על הסרטים שכזה מתפזרים באמצע, והוא דוגמה מובהקת לזה. אבל יש בו משהו. אז אם אתם חושבים ללכת אל אין בתולות בקריות, אז לכו. אבל אם באמצע אתם אומרים, וואי, נמאס לי ואני רוצה לצאת ולראות סרט אחר, אז אתם יכולים לצאת באמצע. כי השיא שלו נמצא באמצע הסרט, ואז הוא הולך ונהיה משונה מאוד. אז זהו, כמה סרטים הזכרנו בתוכנית הזאת? די הרבה, נכון? קרוב ל-20 סרטים, אני חושב, שהיו לנו. עשיתי לכם סדר, אז אם אתם רוצים קצת יותר מה כן ומה לא בצורה יותר מוחלטת, היכנסו אליי לבלוג, לסינמסקופ, גם תמצאו את ההקלטה של התוכנית הזאת, תוכלו לשמוע את הדיבור שוב, וגם תקראו את ההמלצות ואת העזרות שיש לי לסרטים שיהיו מחר. אז יום קולנוע ישראלי מוצלח לכם, הילחמו למען קולנוע ישראלי ונגד צנזורה של קולנוע ישראלי, ותעשו את זה על ידי צפייה בסרטים, וגם על ידי זה שאם אתם אנשי קולנוע, אז אל תיתנו לאנשים לצנזר קולנוע ישראלי או להשפיע עליו מבחינה פוליטית. זה אף פעם לא נגמר טוב. גם אם אתם חושבים שמנסים לייצג את המפלגה שלכם, התערבות פוליטית בקולנוע הישראלי, בשום קולנוע, בוודאי בקולנוע הישראלי, זה אף פעם לא נגמר. טוב. זהו, אנחנו נסגור עם גם שיר מתוך אחד הסרטים שתוכלו לראות מחר, הסרט נקרא שרוחים, דניאל סולומון כתב את השיר מתוכו, ועם זה אנחנו נגמור. זהו, יום קולנוע הישראלי שמח, אחריי רוני פיאלקוב. וזה דניאל סולומון, מתוך שרוחים.
יכול להיות שהעולם הזה אכזר, יכול להיות שרק אליי, יכול להיות שאני מרגיש מוזר, יכול להיות שרק אולי אני לא מושלם, אני יודע, אפילו לא קרוב לזה, וגם אם את כבר לא שומעת, אני באמת עוד מנסה. תני לי זמן, תני לי זמן, תני לי זמן להיות קרוב יותר לכאן. תני לי זמן, תני לי זמן, תני לי זמן להיות קרוב יותר לך. ולפעמים אני בורח, נעלם גם לי גם לך, אבל תמיד, תמיד יודע, תני לי זמן, תני לי זמן להיות קרוב יותר לך. תני לי זמן, תני לי זמן, תני לי זמן להיות קרוב יותר לך. ולפעמים אני בורח, נעלם גם לי גם לך, אבל תמיד תמיד יודע, אני תמיד רוצה אותך. תני לי זמן,
signal from another world.